ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים שיעור חדש בסדרה שלנו של התחלות חדשות על פרשת השבוע. והשבוע הגענו לפרשת מקץ, וגם אנחנו בתוך חנוכה, אז השיעור הוא גם קשור לחנוכה. הנושא שלנו היום, אנחנו ממשיכים בענייני זמן, לדבר על משמעות הזמן, מהות הזמן, ובמקרה שלנו, הערב, גם הנושא של ניהול זמן. איך לנהל זמן נכון, איך להתייחס לזמן, איך לייקר את הזמן, איך לעשות, אפשר לומר, תנועה הפוכה ממה שדיברנו עליו שבוע שעבר, מי שהיה, מי שצפה, שבוע שעבר דיברנו על להתעלות מעל הזמן, להתחבר למקום שהוא מעל הזמן, מקום נצחי, שדרכו אפשר לקבל את הכוח לסבול דחיות ועיכובים וקשיים שיש בעולם הזה. אבל עכשיו אנחנו רוצים לעשות את התנועה ההפוכה, לרדת חזרה לתוך מימד הזמן, להיכנס, להתלבש, ולקחת את הזמן מאוד מאוד ברצינות. יש כל מיני גישות רוחניות, מיסטיות, שרק חותרות למין התעלות והשתחררות מהזמן. אבל אנחנו, אפשר להגיד שכל היהדות היא בסופו של דבר לרדת ולבנות לקדוש ברוך הוא דירה, משכן בעולם הזה. בעולם הזה זה גם אומר, לקחת את הזמן מאוד ברצינות ולדעת איך לנהל אותו. שהוא לא ינהל אותנו, שאנחנו ננהל אותו. אז התיקון של היחס שלנו לזמן זה הנושא של השיעור, וגם הקשר בין ניהול זמן לבין קדושה והתקדשות, לבין להיות צדיק, התכונות של הצדיק. האם יש קשר בין מה זה, מה מאפיין אדם שאפשר לקרוא לו צדיק, או שהוא בתנועה להיות צדיק, לבין ניהול הזמן, יש קשר מאוד עמוק. יש שתי פרשות בכל הפרשות של התורה, שהשם שלהן קשור במימד הזמן. הפרשה הראשונה היא הפרשה הראשונה בכלל בראשית. בראשית זה תחילת הזמן, בריאת הזמן, הפרשה הראשונה בתורה בכלל, והפרשה הראשונה שהשם שלה קשור במימד הזמן. והפרשה השנייה שהשם שלה קשור במימד הזמן הוא הפרשה שלנו, מקץ. בראשית לעומת מקץ, התחלה וסוף. הפרשה הזאת היא גם הפרשה העשירית. אז אמנם אנחנו באמצע חומש בראשית, ובאמצע הסיפור של יוסף, ואין פה שום הרגשה של סוף, אבל בעצם זה שזה הפרשה העשירית, ועשר מספר כל כך מקודש ויסודי, אז יש כאן איזושהי בחינה של סגירת מעגל עם בראשית, ואיזושהי בחינה של עיסוק בסוף, בסופים. והפרשה נקראת מקץ. אז הקץ, מה זה הקץ? אז הקץ הזה הוא כמובן הקץ של השנתיים שנגזר משמיים על יוסף להיות בבית האסורים במצרים. והקדוש ברוך הוא החליט שאחרי שנתיים זה הזמן שמספיק, ואז הוא שולח את החלומות לפרעו. אבל חזל, אם פותחים בראשית רבה על הפרשה, הדבר הראשון שמתחילים לעסוק בו זה לחבר את הקץ הזה לקץ שם לחושך, שזה בעצם קץ הימים. אחרית הימים, הזמן שכל החושך וכל האופל וכל הצל מוות, יש שם כמה ביטויים כאלה בפסוק, כולם נגמרים, ולא רק יוסף יוצא מהמאסר לפי הדבר הזה, היציאה שלו מהמאסר היא בעצם רומזת לאיזשהו קץ הרבה יותר עמוק וגדול. אז יש משהו שהקץ מתחיל כאן, או מופיע כאן, ואנחנו סוגרים איזה מעגל כמו שאמרנו עם בראשית, אז אנחנו רוצים קצת להבין את הדבר הזה. אבל אפשר קצת לדייק ולומר שזה לא בקץ או לקץ או סתם קץ, כמו שבראשית זה בראשית, בתוך הראשית, בנקודת הראשית. מקץ זה אומר שאנחנו באיזשהו אופן נעים מהקץ למשהו אחר. אז אם שבוע שעבר דיברנו על התעלות מעל הזמן, אפשר להגיד שהמקץ, כאן התנועה מהקץ, היא תנועה מהקץ אל הזמן, אל תוך הזמן. ואנחנו נראה עד כמה זה מתחבר חזק, למה שקורה בתוך הפרשה שלנו. אפשר להגיד שגם קצת קשור לחנוכה, לקשר לחנוכה, בחנוכה חוגגים את הנס של פח השמן. נס פח השמן זה שיש לנו פח שהוא בבחינת מספיק ליום אחד. יום אחד זה כמו נקודה אחת בזמן. אבל מתוך הנקודה הזאת של הזמן הוא מתפשט ומתמשך ומעריך והופך להיות משך של זמן, תקופה, 8 ימים. וזה גם התנועה שאנחנו רוצים כאן, להתחיל מדבר שהוא נראה נקודה מחוץ לזמן, אבל להיכנס לתוך הזמן. מה קורה בראשון של הפרשה? אנחנו השנה מקדישים את הפרשות שלנו, מתמקדים דווקא כל פעם בעלייה הראשונה, ומה קורה בראשון של הפרשה? פרעו חולם שני חלומות, חלום על שבע פרות הבריאות שעולות מן היאור, ואז שבע פרות רעות, רזות, שאוכלות אותם. אחרי זה הוא מתעורר, נרדם עוד פעם, חולם על שבע שיבולים, גם כן שבריאות וטובות, ואז שבע שיבולים שאוכלות אותם. ואז הוא מתעורר ותיפעם רוחו, הוא מאוד נרגש מזה, והחרטומים לא מצליחים לפתור. ואז שר המשקים נזכר את חטאי אני מזכיר היום, שלפני שנתיים הוא הבטיח לאותו נער עברי פותר חלומות, שהוא יזכיר אותו לפני פרעה, אבל הוא שכח מזה, אבל עכשיו שפרעה זקוק לפותר חלומות, הוא נזכר, ומריצים את יוסף מהבור. ככה נגמר הראשון, שמריצים אותו והוא מתגלח ומחליף את השמלות. אז המוקד כאן הוא החלומות של פרעה. אבל קורה כאן משהו מעניין, וזה שהחלומות של פרעה הולכים להיות מוזכרים עוד פעם גם בשני, גם בעלייה השנייה. אחרי שיוסף בא, פרעה מתאר לו עוד פעם את החלומות, ויש כל מיני דיוקים על ההבדלים בין הנוסח האחד לשני. אבל מה שמיוחד זה שבעצם בעלייה הראשונה יש גם את החלומות של פרעה, וגם מוזכרים החלומות של שר האופים ושר המשקים. שר המשקים מזכיר שהוא וחברו שר האופים חלמו שניהם כל אחד חלום, ואיך יוסף פתר אותם. אז בעצם בנקודה אחת, בעלייה הזאת של פרשת מקץ, כל ארבעת החלומות המצריים מתוארים לנו, כן? רק כדי שיהיה לנו את כל התמונה, כבר הזכרנו את זה פעם, יש סך הכל 10 חלומות בתורה, כולם בבראשית. הראשון הוא מאוד מוקדם, חלום של אבימלך, ואז יש 9 חלומות שאנחנו קוראים מאוד רצוף, סמוך אחד לשני, כולם בחודש כסלב, חודש של לילות ארוכים וחלומות ארוכים, ומתוכם 3 סיפורים קשורים ביעקב ולבן, ו6 חלומות קשורים לסיפור של יוסף, והם מתחלקים לשני חלומות של יוסף, שהוא חולם על האלומות ועל הכוכבים, ואז 2 החלומות של שר האופים ושר המשקים, ואז 2 החלומות של פרעה. יש כאן קצת סימטריה וגם אסימטריה. סימטריה כי בהתחלה ובסוף זה אדם אחד שחולם 2 חלומות, יוסף ופרעה, ובאמצע 2 אנשים שונים שחולמים כל אחד מהם חלומות דומים, שקשורים באותו פרק זמן. וזה גם לא סימטרי, כי יוסף הוא יהודי, הוא עברי, וארבעת החלומות הבאים זה חלומות של מצרים. בכל אופן, אנחנו עכשיו, כל החלומות המצריים, גם של פרעה וגם של השרים, מוזכרים, עולים, והשאלה של איך יוסף מתייחס אליהם, מתחילים פה בתחילת הפרשה שלנו. יוסף מכונה בן פורת יוסף, חז"ל דורשים פורת זה אותיות פותר, מחפשים מי שיפתור את החלומות, וגם אותיות תופר, הוא יודע לתפור את החלום לפשרו, תופר ופותר, ואנחנו רוצים להבין מה הסוד שלו, איך הוא פותר את החלומות, מה המפתח, הוא נקרא אחרי זה צופנת פענח, מה סוד הפענוח שלו לפענח את הצפנים של החלומות האלה. אז אפשר לראות זה מאוד יפה, מזה שננגיד אותו לחרטומים. רשי מדייק, רשי חזל מדייקים, רשי מביא את זה, על הפסוק, אחרי שפרעה מתעורר, כתוב ככה, כתוב ויהי בבוקר, ותיפעם רוחו, מלשון פעימות לב, הוא מתרגש, הלב שלו פועם, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. היינו אומרים שאין פותר, אין לאף אחד פתרון, עומדים שם ולא יודעים מה להגיד, לא יודעים מה לענות. אבל חזל מדייקים במילה לפרעה. אם לא היה להם שום פתרון, רק היה כתוב ואין פותר אותם, נקודה. בזה שכתוב אין פותר אותם לפרעה, אז חזל אומרים, ונקרא את זה בלשון רשי, פותרים היו אותם, כן היה להם הרבה פתרונות, אבל לא לפרעה, שלא היה קולה נכנס באוזנה, ולא היה לו קורת רוח בפתרונם. הרי פרעה, מה קורה? רוחו תיפעם, הרוח שלו מתפעמת, ורוגשת, והיא צריכה שמישהו יהדהד אותה וירגיע אותה ויראה לה את המשמעות. וכנראה שחלום, כשאתה חולם אותו, אתה באיזשהו מקום לא מודע, כן מבין מה הוא אומר, אבל אתה לא מצליח, אתה לא יכול להתיר את עצמך מבית האסורים. אתה לא יכול לפתור, להבין את החלום של עצמך, צריך שמישהו יפתור, אבל זה צריך להדהד אצלך, זה צריך לפרוט על איזה מיתר. אותה רוח שנפעמה צריכה גם להתקרר ולהירגע ולהרגיש, לזהות. את המשמעות הנכונה. אז הם אמרו לו, יש שתי דוגמאות שחזל מביאים, רש"י חוזר על אחת מהם. דוגמה אחת, הם אומרים לו, אתה מוליד שבע בנות, ואז אחרי זה אתה קובר שבע בנות, או אתה כובש שבע מלכויות, ואז שבע מלכויות מורדות בך. אבל זה לא נשמע לו, אולי גם זה מעליב אותו שקוראים לבנות שלו פרות, אולי סתם זה לא נשמע לו, כל הרעיון לא נשמע לו, וזה לא עובד. ואז מגיע יוסף. ומה ההבדל בין הפירוש של יוסף שמיד כן מתקבל לפירושים של החרטומים? ההבדל הוא, וראו את זה כבר לגבי שרי המשקים, שר המשקים, שר האופים, עכשיו רואים את זה עוד פעם, יוסף מוסיף את מימד הזמן. ההברקה שלו, המפתח לכל הפירושים שלו, שהחרטומים לא עלו על זה, זה שהוא מבין שאת כל המספרים שרואים בחלומות האלה, השלושה שריגים, כן, הענפים של הגפן, והשלושה סלים שהיו בחלומות פרשה קודמת, והשבע פרות, ועוד שבע פרות, והשבע שיבולים, ועוד שבע שיבולים, כל המספרים האלה, הכל מסמל יחידות זמן. המצרים לא חשבו במונחים של זמן. כשהם אמרו שבע בנות קובר, שבע בנות מוליד, שבע בנות קובר, אז גם אפשר להגיד שזה אחד קודם לשני, אבל זה לא היה נקודה כאן, כי הם פירשו את הפרות ואת השיבולים בתור דמויות, בתור אנשים, בתור, או אחרי זה, בפירוש השני, בתור מלכויות מסוימות, ארצות מסוימות. הם לא הבינו שהמספרים האלה נוגעים לאיזושהי תקופה. הם לא ידעו להוסיף את מימד הזמן. המילה חרטומים מופיעה פה פעם ראשונה בכל התורה. אחרי זה עוד מופיע המון פעמים, הרי בסיפור יציאת מצרים, החרטומים שם נמצאים שם כל הזמן. אבל פה המילה חרטומים מופיעה פעם ראשונה, אז רש"י נדרש להסביר מה זה המילה המוזרה הזאת חרטומים. ואז הוא מביא את התיאור הבא, וזה מאוד יעזור לנו להבין מה הראש של החרטומים, שזה בעצם הראש של תרבות מצרים, ומה יוסף מחדש כאן ביחס לתרבות מצרים. אז רש"י אומר חרטומי, כן? הפסוק היה שהוא קרא לכל חרטומי מצרים. אז רש"י אומר חרטומי, הנחרים בתימי מתים. נחרים, הכוונה היא מתחממים, כמו חרון אף, אבל הכוונה היא פה חרון חיובי, ככה זה נשמע, כן? הם מתלהבים, מתחממים מהתלהבות, מתימי מתים. מה זה תימי מתים? עצמות של מתים, ורש"י ממשיך ואומר ששואלים בעצמות. תימי הן עצמות בלשון ארמי. וגם במשנה, בית שהוא מלא תימיה, כן? זה מלא עצמות. אז חרטומים הם נחרים, מתרגשים מתימי מתים, מעצמות של מתים. בעצם מה שיש לנו כאן באיזשהו רמז, זה דבר שהוא מאוד מפורסם לגבי התרבות המצרית בכלל, מאוד מאוד מרכזי, גם מרכזי בכלל בכל התרבות המצרית, גם מאוד מרכזי באיך שהעולם זוכר את התרבות המצרית, כן? כשמדברים על אסוציאציות שעולים מהעולם המצרי הקדום, וזה העיסוק המאוד מאוד נרחב של המצרים במוות. וספציפית העיסוק שלהם הוא לא רק במוות, הוא בניצחון על המוות. הקפאה של החיים, ניסיון להמשיך את ליצור חיי נצח שיתגברו על המוות, וימשיכו לתוך עולם המתים, את עולם החיים, אבל לא בצורה שכמו שיש בתרבויות גם במזרח, גם ביוון, שמדברים על נשמה נצחית, שהגוף הוא קלה, ולכן הרבה תרבויות יכולות להגיע לרעיון שאולי בכלל צריך לשרוף את הגוף, ותרבויות אחרות אומרים לא שורפים, קוברים. אבל המצרים הרחיקו לכת, אמרו לא רק שלא שורפים, לא רק שקוברים, אלא חונטים, ובונים פירמידות שאמורות נועדו, לשרוד את הכרסום של שיני הזמן, ואכן הצליחו בדבר הזה. והיו קוברים עם המתים את כל הרכוש שלהם, והזהב שלהם, ונותנים להם סירה, ונותנים להם בגדים, ונעליים, ואת המשרתים, העבדים, היו קוברים יחד איתם בעודם חיים. כל הרעיון היה שאת כל הדבר הזה רוצים שילווה אותם אל החיים שאחרי המוות, שלא, עוד פעם, לא חיים של נשמה, שעוזבת את הגוף והיא חיה לנצח כי היא רוחנית, אלא המחשבה הייתה לנסות להקפיא, להנציח את העולם הגשמי ולהוביל אותו אל איזשהו מקום נצחי, מקום של חיי נצח. גם אולי גם הסמל המצרי הכי מפורסם, נקרא אנח, מין צלב כזה, עם עיגול למעלה, הוא גם כן מסמל חיי נצח. אותם פירמידות, כמובן, מה זה הפירמידות האלה, לא, מה עשו אותם? זה לא רק אנדרטאות לגדולתו של איזה אל או לגדולתו של פרעה, זה קברים גדולים, מצבות קבורה הכי גדולות בעולם. אז זה בעצם הכל ככה, הדימויים האלה עולים כאן מתוך המילה הזאת חרטומים, כן? נחרים בתימי מתים. אז אפשר לומר שבעצם כשהחרטומים באו לפרש את החלומות של פרעה, הם כל המגמה שלהם ושל תרבות מצרים הייתה במידה רבה לברוח מהזמן. הזמן היה עבורם דבר שמחרסם בבשר החי, שמביא לריקבון. והם רצו לי לנצח את הריקבון הזה, לכן החניתה, לכן הקבורה, לכן השימור. ובמובן מסוים, גם כשהם הסתכלו על החלומות, הם הסתכלו עליהם מה שנקרא מנקודת המבט של הנצח. יש ביטוי כזה שפילוסופים אוהבים להשתמש בו, סובספקיה אטרניטטיס קוראים לזה, מהנקודת מבט של הנצח. נקודת מבט של הנצח, הכוונה היא ממקום שאין בו זמן. היה הרבה פילוסופים ששאפו לדבר הזה, לנסות להגיע לאמיתות שלא תלויות בזמן, או בתהליך, או בשלב. וככה אפשר להגיד שאנשי החרטומים מנסים לנתח את החלומות. לכן הם רואים את זה כאילו מעל הזמן. יוסף מחדש, מבשר למצרים, ממחיש להם עד כמה הם תלויים וקשורים, כמו כולנו, למימד הזמן, ושעד רבה זה מה שמפצח את החלומות כאן. אז קודם כל יש בכלל חידוש של להוסיף מימד, וגם אפשר להגיד שגם בציורים המצרים רואים שיש איזה קושי עם מימדים, שידוע בכל ההירוגליפים, יש איזה מין בלבול מוזר בין להסתכל בפרופיל ולהסתכל מקדימה. האנשים נראה שהם הולכים בפרופיל, אבל בעצם החזה שלהם הוא קדימה. הראש שלהם הוא בפרופיל, אבל העין שלהם מסתכלת קדימה. זה עין של, כאילו אתה לוקח עין שאתה מסתכל עליה מקדימה ומדביק אותה על הצד של הראש. והם כאילו לא יכולים להסתכל משני ממדים בו זמנית, או ממד הזה או ממד הזה, ואז הם מחברים אותם. אז יש פה בכלל עניין של להוסיף ממד, אבל בעיקר כמובן זה לא להוסיף ממד חזותי, זה להוסיף את הממד של הזמן. כן, נשים לב שיוסף לא מסתכל, את החלומות שלו הם דווקא לא קשורים לזמן. החלומות של יוסף הם חלומות ששם האלומות והכוכבים מסמלים אנשים מסוימים, מסמלים נשמות, מסמלים את האחים של יעקב, את האמא שלו, את אבא שלו, ובאמת לוקח להם גם המון זמן להתגשם. אבל כשהוא מגיע למצרים, הוא מבין שהנקודה כאן במצרים, היא דווקא לפענח את החלומות שלהם, דרך ההוספה של מימד הזמן. כדי להבין טוב את כל הנושא הזה של מימדים, אנחנו נפתח רגע את המושגים של ספר יצירה על מימדים, וזה מאוד עוזר לנו להבין מה קורה כאן. ספר יצירה מדבר שהעולם בנוי בעצם מחמישה מימדים, שמחולקים לשלושה סוגים. שלושת הממדים הראשונים זה הממדים של המרחב, הממדים המוכרים, למעלה למטה, קדימה אחורה, ימינה שמאלה, שם זה נקרא צפון, דרום, מזרח, מערב, ולמעלה ולמטה. זה השישה כיוונים שבעצם יוצרים שלושה ממדים. כל זה נקרא ביחד ממדי העולם. כן? עולם, עולם שמתפשט מסביבנו בשלושה ממדים, אז זה נקרא עולם. הממד הבא זה ממד שהולך מראשית לאחרית, זה ממד הזמן, אבל בספר יצירה הוא לא נקרא זמן, הוא נקרא שנה. אז יכול להיות שהכוונה כאן ליחידת שנה, אבל יותר הגיוני שהכוונה כאן היא לפועל של המילה שינוי ולשנות ולהשתנות. שינוי קורה על פני הזמן, לאורך הזמן. אז יש לנו כאן עולם ושנה, כן? לשון שינוי, מימד הזמן. והמימד החמישי או הסוג השלישי של המימד נקרא מימד הנפש. מימד הנפש הוא מימד רוחני, מימד מוסרי. הכתבים שלו זה גם סוג של למעלה ולמטה, אבל זה נקרא טוב ורע. אפשר להתעלות רוחנית ומוסרית, אפשר להידרדר רוחנית ומוסרית. כל זה ביחד הופך להיות הסוג השלישי של המימד. אז ביחד זה נקרא עולם, שנה, נפש. ראשי תיבות אשן, ככה זוכרים את זה. מתוך שלושת הממדים האלה, העולם והשנה שייכים לרובד הנגלה של המציאות, זה העולמות הפיזיים, ואכן הפיזיקה של היום מכירה בממדי העולם ובממד הזמן, כן? ממדי העולם, הממדים המרחביים, הכירו מאז ומעולם. תמיד דיברו על שלושה ממדים במרחב, מאז שקצת התחילו לחשוב, מאז שיש מתמטיקה ביוון, חושבים בממדים של מרחב. ממד הזמן לקח יותר זמן להתייחס אליו, אולי כי ממד הזמן הוא גם בזמן לוקח יותר זמן עד שמבינים אותו, שמים לב אליו. אבל היום זה פשוט לגמרי בפיזיקה שיש ארבעה ממדים למציאות, ואצל איינשטיין הם הפכו להיות דבר אחד, ישות אחת, שנקראת, כן, הרצף החלל והזמן, או space time במילה אחת כותבים את זה. אז זה ארבעת הממדים האלה. ממד הנפש הוא ממד כמובן שונה, הוא נסתר, הוא סובייקטיבי, הוא לא אובייקטיבי, הוא לא מדיד. אז אפשר להגיד שיוסף מגיע בעיקר מהנקודת מוצא של ממד הנפש, ולכן בחלומות שלו, כל מה שיש שם, האלומות, הכוכבים, מגלם אנשים, מגלם נפשות מסוימות. המצרים באים ממימד העולם, הם חיים את העולם, באמצע יש את השנה, את הזמן. אבל הזמן הוא כאילו קצת מסתתר בתוך העולם. עכשיו, אני אגיד פה כמה דברים. דבר אחד זה שאפשר להגיד שהמצרים חיים את העולם הזה, העולם הפיזי, תרתי משמע. הם חיים את העולם כי הם מאוד עסוקים בעולם הפיזי, וגם כשהם מפריע להם איך הוא מתקלה, כן, בחוק האנטרופיה, הם רוצים בעצם לנצח את האנטרופיה, לעצור את האנטרופיה, ובעצם לגרש את הזמן ולהקפיא את המתים, לחנות אותם, לחנות את המציאות של העולם הזה, שלא יתבלה ויתקלה. המילה עולם היא דו משמעית. המשמעות המקורית של המילה עולם היא נצח. אז העולם הזה הוא דווקא לא עולם של נצח, עולם של חיי השעה. אבל הוא מעלים על הנצח, אבל הם רוצים את שתי המשמעויות של המילים בבת אחת. הם כאילו רוצים לקדש את העולם הזה ולהפוך אותו לעולם נצחי, את העולם הזה. הם מתעלמים ממה? ממימד הזמן שהוא מתלבש בתוך מימד העולם. עכשיו נגיד מה שהולך שלושת המדים האלה מתייחסים אחד לשני. ולמה הזמן הוא כל כך חשוב? הרעיון הוא שאם אני פוקח את העיניים, אני כמו שאמרנו שמאז ומעולם ראו, הכירו בשלושת ממדי המרחב, אני רואה את העולם, ואני מתחיל לנסח אותו, ואני רואה שאני זז בשלושה ממדים. מימד הזמן הוא נסתר יותר, הוא עדיין אובייקטיבי, הפיזיקה יכולה להתייחס אליו, אבל הוא לא גלוי כמו מימד העולם. אז הוא באיזשהו מקום כאילו מסתתר או מתלבש, הוא קצת הפנימיות של העולם הזה. לשים לב לזמן זה כבר דורש תשומת לב גבוהה יותר מאשר לשים לב לעולם. להרגיש את הזמן, להיות, הנה, כמו שאומרים שהמצרים כאן מנסים להתעלם מזה. ועוד יותר בעומק, בתוך הזמן ומתוך הזמן אפשר להתחיל להרגיש את מימד הנפש. כלומר, הנפש קצת מתחבאת בתוך הזמן והזמן מתחבא בתוך העולם. אפשר להגיד שהזמן הוא הממוצע המחבר בין העולם, המרחב, לבין המימד של הנפש. הנפש יכולה להתגלות בתוך העולם ולהבין את העולם ולהופיע בתוך העולם דרך מימד הזמן. וגם הפוך, דרך זה שאני מרגיש את הזמן, אני יכול לאט לאט מתוך זמן ותהליכיות וצמיחה, לשים לב יותר ויותר למימד הנפש, כן? הנפש והעולם בפני עצמם כאילו רחוקים מדי אחד מהשני, הם לא יכולים להיפגש אחד עם השני. וחייבים את הרגישות לזמן שמתלבש בתוך העולם. יוסף מביא את הרגישות הזאת למצרים. מצרים, הוא מגיע מנקודת מוצא של הנפש, לכן החלומות שלו עסוקים בנפש, והוא קצת מעל הזמן. המצרים חיים מתחת לזמן, הם חיים רק בממד העולם, עד כדי כך שהם רוצים שהעולם יהיה לעולם, להנציח את העולם הזה, להקפיא אותו, לעצור אותו. הוא לא מביא להם ישר את הנפש, כאילו הוא מקרב אותם איפה שהם נמצאים, אז הוא ממחיש להם שהפנימיות של המציאות, אתה מתחיל לחוש אותה, אם אתה שם לב לתהליכים, לתהליכיות שקורית בתוך הזמן. זה באופן כללי לא רק מצרים, זה מאפיין משהו כללי לגבי העמים של עמי קדם, היה להם תפיסת זמן מעגלית, שהיא לא באמת מתחדשת או מתפתחת, היא רק חוזרת על עצמה, זה בעצם, מה מעגלי? הזמן הוא לא מעגלי, הזמן הוא לינארי והוא מתפתח, או שהוא לינאר, זה נקרא בפיזיקה, יגידו שהזמן הוא אסימטרי, העתיד שונה מהעבר. זה יכול להיות לשלילה, שיש אנטרופיה שמפוררת, זה יכול להיות לחיוב, שיש תהליכי צמיחה וגדילה של כל אורגניזם, של הרעיון של האבולוציה, כל דבר כזה הוא, אבל בכל מקרה, זה תהליך אסימטרי, זה דבר מיוחד, זה קווי, זה לא מעגלי. התפיסה שראתה בזמן כמעגלי, זה כיוון אחד, או מנסה להיפטר מהזמן לגמרי, כדי לחנות או להקפיא, היא בעצם תפיסה שרק רואה את העולם באמת, ואז היא מנסה להבין את ה... לרתום את הזמן, שיהיה או מעגלי כמו הטבע, כמו טבעת הטבע, או לגמרי לגמרי להעיף אותו כאן מהתמונה. אז אפשר להגיד שזה שפרעו רוחו מפעמת, זה בגלל שהוא מתחיל להרגיש את הפעימה, את הדופק של הזמן, ולכן גם הפירושים של החרטומים לא מרגיעים אותו, כי הם מחזירים למקום שאין זמן, אבל הוא התחיל להרגיש את הזמן, פעם ראשונה, התחיל משהו לפעם אצלו, ואת הפעימה, את הדופק של הזמן. אפשר עכשיו אפילו לעשות עוד צעד קטן יותר מזה, ולהגיד שאם הזמן מתלבש בתוך המקום, כן, או השנה בתוך העולם, אפשר לדמות אותם קצת לזכר ונקבה. אפשר להגיד שהעולם הוא כמו רחם גדול, הוא כמו דימוי נקבי, עיגול גדול, והזמן שהוא מימד אחד, זה שלושה ממדים, זה כמו איזה כדור או חלל. והזמן ששזור עובר כמו חוט בתוך הרוז, הזמן ששזור בתוך המרחב הוא קצת כאילו דבר זכרי שמפרה, או מעבר את את המרחב. המרחב הוא כמו אמא האדמה כזאת, היא זזה במעגלים, אבל רק שהזמן חודר פנימה לתוך המרחב המעגלי הזה, אז הוא כאילו מעבר אותו, ודברים, היום זה מאוד חזק, שהיקום מתפשט, כן? זה החיבור הכי חזק של זמן ומקום. שהיקום כולו בהתפשטות, בזכות זה שיש כביכול מימד זמן שחודר לתוך מימדי המקום, המרחב, ומגדיל אותו. סתם דבר מאוד יפה שאפשר ככה, זה מאוד עוזר להמחיש את זה. כשאנחנו מדברים על עיבור, אז המילה עיבור קשורה למילה ריבוע, ולפעמים זה אפילו מילה נרדפת. מה זה פר ארבעה? פר ארבעה הוא בא לעבר בעצם את הפרות, כן? ו... זה גם עניין שיש לנו פה פרות בחלום, כן? יש לנו פרות בחלום, ומי פרה ארבעה שלהם? אפשר להגיד שזה יוסף. יוסף נקרא בחור שורו הדר לו, הוא קצת, יש לו דימוי של שור, בזה שהוא מחדיר את מימד הזמן לחלומות, אז החלומות נהיים פוריים, כן? הוא קצת פרה ארבעה כאן, כן? אז בכל מקרה, ארבעה ועיבור זה מילים דומות ומתחלפות, כמו סיכולותיות כזה. אז אפשר להגיד שכשהמימד הזמן נכנס לתוך העיגול של המרחב, של המקום, של הטבע, הוא לא רק מעבר אותו, הוא גם קצת מרבע אותו. הוא הופך את העיגול לריבוע. ואיפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בזה, שאנחנו מחלקים את השנה לארבע עונות, שזה נקרא בלשון המסורתית של היהדות, תקופות. תקופות זה אומר שהעולם מחולק, כאילו הפכנו את העיגול לריבוע. כולם יודעים שיש עונות, אבל ברגע שאני ממש ככה נותן תוקף לכל עונה, ואומר ברגע מסוים, בתאריך מסוים זה מתהפך ומתחלף, ועכשיו מתחיל אור אחר, בחינה אחרת, אני בעצם מכניס תודעה של זמן שהוא לא רציף מעגלי כזה, אני הופך את העיגול בעצם לריבוע. ארבע עונות, ארבע תקופות, כל אחת עם תוקף אחר, כל אחת אני צריך לשבור פינה, להחליף ראש לגמרי, כן? זה בעצם, זה, אנחנו עכשיו למשל בתקופת כסלב זה נקרא, כן? יש תקופת תשרי, שלושה חודשים, תקופת כסלב. זה לא בדיוק בראש חודש, כי זה הולך לפי השמש. אבל זה רעיון, כן, חזק ומאוד יפה שיש פה, הזמן מעבר מפרה. אז יש גם משהו, לפי זה, אם אתה רק חי את העולם כמו המצרים, אז יש משהו עקר בזה. יש משהו נורא חיצוני בזה. אתה נורא חי את העולם, את המציאות, אתה מנסה לברוח מהזמן, אז אתה לא חי את הדופק הפנימי, את הפעימה הפנימית, את הקצב, את התהליך, את החשיבה תהליכית זמנית בתוך העולם. אתה לא מבין את החלומות, אתה לא יכול להבין את התהליכים שהקדוש ברוך הוא מגלגל לתוך המציאות, וברור שאתה גם אחרי זה לא יכול להגיע בצורה טובה אל המימד של הנפש בכלל, שזה באמת הפנימיות של הדברים. זה גם דבר שאחרי זה, כדי לעלות מהזמן אל הנפש, צריך להבין שגם העיסוק בזמן הוא חיצוני יחסית לעיסוק בנפש. כלומר, כמו שהעיסוק בעולם הוא חיצוני יחסית לעיסוק בזמן, כי אז אני עסוק בדברים חומרים, אני לא מרגיש את תהליכים של צמיחה, הגדילה, שפה אני קטן, ופה אני גדל יותר, ופה אני יותר גדול, ופה אני צריך, עכשיו יש לי תקופה כזאת, אחרי זה מגיעה תקופה אחרת, צריך להתכונן לתקופה השנייה, כן? הרי יוסף, הוא בעצם אמרנו, הוא מלמד את המצרים, את סוד ניהול הזמן, ותכנון, ואיפוק, של לשמור עכשיו אוכל להבא, אני לא יכול להרגיש שום דבר כזה מניחה את העולם. אותו דבר, אם אני אחרי זה, כל הזמן עסוק מימד הזמן, תהליכים היסטוריים, היסטוריוסופיה, איפה אנחנו בתהליכים, איזה תקופה אנחנו חיים, מה מאפיין את התקופה הזאת לעומת תקופה שבעבר, מה יהיה התקופה של מחר, לחזות את העתיד, גם זה חיצוני יחסית לתרגם את התהליכים בזמן, עוד יותר פנימה, עוד יותר לעומק לתהליכים בנפש. לא רק לחשוב מה העיקר של התקופה הזאת לעומת התקופה הבאה, ולפעמים העיסוק בהיסטוריה הוא יותר פנימי, או להבין תהליכים וכו', הוא יותר פנימי מלנסות לחשוב על הדברים כאילו הגשמיים החיצוניים, או דברים על זמניים כאלה או שיש בעולם, אבל הוא עדיין חיצוני יותר מלהבין שכשאני, למשל, השאלה הקלאסית, כן? העיסוק במתי יבוא המשיח, האם עכשיו פעמי משיח או לא פעמי, או עקבת עדי משיחה, ומה התכונות, ומה מאפיין, ומה יהיה ביום שהמשיח יבוא, מה יהיה לפני, ומה זה... העיסוק בשאלות האלה בחסידות, הדגש תמיד שאומרים מה זה שהמשיח יבוא היום, העיסוק הוא בלמצוא נקודה בנפש שנקראת ההיום הזה. יש נקודה נפשית גבוהה שזה ההיום, שם יש את אחרית הימים, שם יש מעל הזמן. אנחנו, אחרי שכמו שהיינו, נגיד בהתחלה אנחנו מצרים, אז יוסף בא ומעביר אותנו פנימה יותר על מימד הזמן, עכשיו צריך לעשות עוד שלב, ולעבור ממימד הזמן פנימה לעיסוק, זה עוד פעם חוזר להיות קצת מקום, אבל לא מקום חיצוני, מקום נפשי. איפה זה ההיום אצלי? איפה זה העבר אצלי? העבר אצלי קיים כמשקעים. ההווה קיים אצלי כנקודה של מה העבודה שלי כרגע. לעתיד לבוא, זה הבחינה הגבוהה שלי, אני העתידי שלי, שהוא כבר עכשיו קיים. אז כשאני מתרגם מימד הנפש, מימד הזמן, למימד הנפש, עברתי עוד יותר פנימה. פה רואים את יוסף בעצם מתחיל איתם את התהליך הזה. אז הוא חש את הדופק הפנימי או המימד הפנימי של העולם, אבל אצלו, החלומות שלו הם כאילו כבר יותר גבוהים מזה, הם קשורים לנפש, וכמובן בסוף רוצים לחיות כמובן את כל הממדים האלה. אבל יש פה איזה תהליך של עלייה, ואז ירידה מחודשת. הוא יורד אל תוך, אותם הוא מעלה מהעולם לשנה, לזמן, את עצמו הוא מוריד דווקא אל תוך הזמן, ולכן בונה להם שם תוכנית עבודה, איך לחסוך 7 שנים, להתכונן ל7 שנים הבאות. עכשיו אנחנו רוצים להסתכל על מה הקשר בין הרגישות לזמן, כמו שאמרנו שזה מה שמאפיין את יוסף, לבין הכינוי המפורסם של יוסף כיוסף הצדיק. יוסף הצדיק. צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם רומז לספירה מתוך כל הספירות. הספירה יסוד זה הספירה לפני האחרונה. היא ספירה שתמיד מאופיינת בתור איזה מין משפך או צינור, שאוסף את כל השפע שבא מעליו, שהוא קצת מעל הזמן, כי יש שם המון המון דברים, ואז הוא מוריד את זה לצינור אחד, שזה בעצם אומר לסדר מוקדם ומאוחר, למשל אם אני, יש לי המון ידע, או המון רעיונות בראש, ואני עכשיו בא לילד, ואני צריך להסביר לו את הדברים האלה, אני לא יכול בבת אחת לשפוך עליו את כל הדברים בלי שום סדר. היסוד, ספירת היסוד, היא ממקדת אותי ומסדרת את הרעיונות על פני ציר בזמן. עוד קשר חזק בין יוסף, יסוד, זמן, שספירת היסוד היא כמו משפך שהופך שף, משהו שקיים אצלי בו זמנית, כמו שאצל המצרים רואים בו זמנית את כל הדברים. הפרשנים מהמצרים, ואני עכשיו מוריד את זה לתהליכיות. אני אומר, רגע, זה א', אחרי זה ב', אחרי זה ג'. ואני צריך לי, וגם כשאני מדבר ככה גם, כל מיני מדבר עם בן אדם, אני רוצה להסביר לו מה עובר עליי, מה קורה לי. אם אני לא יושב לעשות עבודה מסוימת של סידור וארגון ומיקוד המחשבות שלי, אז אני אדבר מבולבל לגמרי. אני נקפוץ לנקודה לסוף, לאמצע, להתחלה, עוד פעם לאמצע. אני צריך לאיזשהו התגברות פנימית כדי להגיד, אוקיי, אני צריך לנשום. אני צריך לבוא ולבחור נקודה ראשונה, נקודה שנייה ושלישית, ולככה להעביר אותם. אז את כבר שאתחיל לשמוע פה את הקשר בין העבודה עם הזמן לתכונה של הצדיק. מהי תכונה של הצדיק? שהוא מושל ברוחו, שהוא מתאפק, שהוא מתגבר. צדיק הוא מי שיודע להתקדש, לעמוד בפיתויים, לעמוד בתאוות. אשת פוטיפר מפתה אותו, כן? פיתוי של חיי השעה, פיתוי של העולם, והוא יודע לעמוד ולהתגבר ולהגיד לא. ובאופן כללי מול תרבות מצרים. ואותו איפוק הוא קשור מאוד בניהול הנכון של הזמן. כי הניהול הנכון של הזמן כולו בנוי על דבר מאוד פשוט, וזה להתמקד במה שאני צריך לעשות כרגע, ולדעת לדחות דברים שצריך לדחות אותם. כן, דחיית סיפוקים. הדבר הכי הכי בסיסי של עבודה נכונה עם הזמן. הדבר הכי חשוב ללמד אותו, ללמד אותו ילד, שהוא לא מקבל את ה... אם הוא מתרגל לקבל סיפוק מיידי, אז הוא אחרי זה לא יודע לדחות סיפוק. לא יודע לדחות סיפוק, לא יודע לתעדף נכון את הזמן שלו. ואז איזושהי בחינה של פריצות. יש קשר בין פריצות, שזה בעיקר בא לידי ביצוי ברובד כמובן של יצר המין, לבין התיקון והניהול של הזמן. זה שני דברים לגמרי לגמרי קשורים אחד לשני. אחד שהוא פרוץ הוא גם יהיה אחד שמבזבז את הזמן. ואחד שהוא יודע לעמוד בפרץ של הפריצות, כלומר לדעת למשול ביצרים שלו ולהתאפק, ולמקד את עצמו בבן זוג אחד ולא להתפזר, אז הוא גם לא יתפזר במימד הזמן. זה אותו דבר. היסוד כאן הוא ספירה שהיא מעברת, מזדווגת עם המלכות. המלכות זה המציאות, המציאות של העולם הזה של הזמן, ויש פה איזה יכולת טיפוק. אם רוצים את כל התמונה, אז נגיד את זה ככה. צריך להכיר את הארבע ספירות שלמטה. ארבע ספירות שלמטה נקראות נצח, הוד, יסוד, מתחתיהם באמצע, ומלכות. נצח והוד זה זוג, יסוד הוא יוצר את הסגול, מחבר אותם, והוא מזרים את הכל לתוך המלכות. אז מה זה, זה לא צריך את כל המושגים האלה להבין טוב, אבל צריך להבין משהו אחד שמאוד עוזר לנו להבין. נצח והוד זה צמד, מה הם מאפיין אותם? נצח, המילה כבר אומרת הכל, נצח קשור לנצחיות, זמן נצחי, זמן שאין בו שינוי. הוד זה בדיוק הפוך, הוד זה הזמן המשתנה. זה איך הדברים מהדהדים בעולם הזה, וזה רגישות לרגעים השונים של הזמן. לשינוי, למה מאפיין את הרגע הזה, ואת הרגע הבא, ואת הרגע הקודם. אם אני רק בנצח, אני לגמרי מעל הזמן. אם אני רק בהוד, אני שבוי של הרגע הזה והזה והזה, אני יכול להתפזר לגמרי. עכשיו, כיוון שאנחנו בחנוכה, אז אני קצת אתקשר את זה למשהו שקיים בחוכמת יוון. בחנוכה אנחנו רוצים לעשות שני דברים. אנחנו רוצים להדליק אור. האור הזה צריך מצד אחד לדחות את החושך, כן? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, באנו חושך לגרש, אבל בעומק יותר, וזה כל העבודה בפנימיות התורה, להפוך את החושך לאור. לא רק לדחות את החושך, אלא גם להפוך, להוציא את הניצוצות מתוך החושך. אז כל רוב השנים היה צריך לדחות את חוכמת יוון, ויותר ויותר, ככל שעוברים מהעבודה של התקפיה, לעבודה של התהפכה, ככה קוראים לזה, אז לא רק לדחות, אלא להפוך, אז אני רוצים להוציא ניצוצות משם. אז נביא רגע משהו קטן, שני הפילוסופים מהמוקדמים ביותר שהיו ביוון, קוראים להם, לפילוסופים המוקדמים, קראו להם הפרה-סוקרטים, לפני סוקרטס, ומתוכם הם היו חבורה, אבל מתוכם יש שניים הכי בולטים, שהם קובעים ברכה לעצמם, והם הפוכים גמורים. אחד קראו לו פרמנידס, הוא אמר שאין זמן, אין זמן, זמן זה אשליה. ההוויה האמיתית היא לגמרי לגמרי סטטית, והזמן הוא אשליה וחלום. מזכיר קצת דתות המזרח, שרות בכל העולם הזה כאשליה אחת גדולה. אחרי זה היה לו תלמיד שקראו לו זנון. זנון יצר פרדוקסים מפורסמים, שהוא בהם כביכול הוכיח ששום דבר לא יכול לזוז אף פעם. כי כדי שאני אזוז ביני לבין הקיר, אני חייב לעבור חצי מרחק, ואז חצי מהמרחק הנותר, וחצי מהמרחק הנותר, וזה אינסוף מתכנס, אני לעולם לא אגיע אל הקיר. כמובן שאני, הנה, נגעתי בקיר. אבל הוא אומר סימן שזה אשליה, כי זה לא ייתכן שאתה תגיע לקיר, יש מרחק אינסופי בין חלב ונקיר. וככה בהרבה מאוד פרדוקסים הוא בא להראות שאין זמן, הם לקחו את זה מאוד מאוד ברצינות, הם רצו להוכיח שאין זמן, הם ינקו נקרא לזה מספירת הנצח. לעומת פרמנידס היה את החבר הבן פלוגתא שלו, השני, קראו לו הרקליטוס. הרקליטוס אמר, יש רק זמן, הכל משתנה, הכל זז, הכל בתנועה. המשפט הכי מפורסם שלו זה אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. כי ברגע שאתה מכניס את הרגל פעם שנייה, אפילו אם זה שנייה אחת אחרי זה, זה כבר לא אותו נהר. המים זזים כל הזמן, וכל העולם הזה הוא בעצם נהר אחד גדול, אתה לא עוצר אותו, לא מקפיא אותו, לא יכול להקפיא אותו, ויש רק רגעים חולפים כאלה, זה כל מה שיש. הוא ינק לצורך העניין מספירת ההוד. הוד היא רגישות גבוהה למציאות, לרגע הנוכחי, נצח היא מקום של להיות מעל המציאות. היסוד מחבר את הנצח וההוד. הוא רוצה לחיות את הרגע לאור הנצח. הוא רוצה שערכים נצחיים, שיקולים נצחיים, אני אדע לתרגם ביניהם לבין הרגע הנוכחי. ואם אני עושה את השילוב הזה, זה היסוד. התודעה של זמן לינארי, זמן מתקדם, שמתקדם לעבר ימות המשיח, לעבר גאולה, לא לעבר חשיבה של העולם לתוהו ובוהו, כמו שהיה בכל המיתולוגיות העתיקות, זה בא מהתנך, בא מהיהדות. משם עבר לנצרות, ועבר לאסלאם, ועבר לכל העולם. אבל התודעה הזאת, ביוון רואים את זה שם מאוד מאוד חזק, את הדבר הזה, את הקיצוניות, שיש רק זמן, ויש רק, או שאין זמן בכלל. אחרי זה יתעדן ויתרקח, סוקרטס ואפלטון הם לא כאלה קיצוניים לשני הכיוונים האלה, אבל עדיין אפשר לראות נטייה לצד הפרמנידי, הצד שרואה בזמן כמשהו לא ממשי ורוצה לצאת ממנו. היכולת לחבר את הדברים האלה כדי להוביל את כל הדבר הזה לתיקון העולם, בסוף המלכות זה העולם הזה, זה חיי השעה, מה שנקרא, ולנהל את הזמן נכון. אז זה בעצם מה שיוסף עושה כאן. יוסף הוא היסוד, יוסף מלמד אותנו איך לעשות שיווי משקל, איזון, שילוב, בין הפרמנידיות הזאת שאין זמן, שזה גם מה שהיה פה במצרים, כן? אגב, באמת, היה הרבה קשרים במצרים ויוון, וברור שהרבה מההשפעה על הפילוסופים מהאסכולה יותר פרמנידית הזאת, זה גם כלל את פיתגורס, וכמו שאמרנו גם אפלטון, הם הכל מאוד הושפעו ממצרים. הרבה מהם עברו כל מיני תקסים ושיעורים חשובים במצרים, ואז הם חזרו ליוון והלבישו את כל הדבר הזה בשפה פילוסופית שלא הייתה במצרים. אבל הרעיון הזה של הבריחה מהזמן מאוד מאוד בא להם ממצרים, הם רואים שהם עברו תקופות מאוד חשובות במצרים, ששם הם עברו תקסים שמיסטים כאלה, שהביאו אותם למצב שהם כאילו חוו שיש משהו מעל הזמן, והנחילו את כל המורשת הזאת, שיש אותה גם במזרח וגם במערב ולבושים שונים, שהשאיפה הכי רוחנית בעולם היא לצאת מהזמן ולהתעלות מעל הזמן. ואוי ואבוי, ואז כתגובת נגד לדבר הזה, אז יש את האידאל שהיום מאוד מאוד שולט של לזרוק את הנצח, ואת לא לחשוב בכלל רחוק ולא לחשוב על העתיד, ורק להתמקד, תחיה את הרגע, תחיה את השעה הזו, תחיה כאילו אין מחר, כן? כל הרעיונות האלה, שזה כמו הרקליטוס, כן? משהו מאוד נהנתני. שחי את השעה הזאת, ולא דוחה סיפוקים, ושני הקצוות האלה, עוד פעם, יש כל מיני שילובים ביניהם, גם השילוב הקלאסי ביניהם, שאומר, הקרייריסטי. הקרייריזם זה אומר, שאני עכשיו מאוד מאוד מתאפק בהווה, כדי שיהיה לי פנסיה שמנה בעתיד, היא גם כן, עוד לא מבוררת לגמרי, כי היא יסוד, שהוא לא בא, באמת לתקן את העולם. הוא בא מאוד מאוד להיות שקוע בעצמי, לתקן את עצמי, להעצים את עצמי, להגביר את עצמי. התיקון של ספירת היסוד, הוא מגולם במצווה של הברית מילה. ברית מילה זה אומר שאני מל ומרקח את הקוויות הזאת של הזמן, ומלביש אותה בתוך המציאות ברכות, מתוך דאגה למציאות, כלומר לזולת, ולא לי. אני לא בא להגשים את הקריירה שלי, את האגו שלי, את ההצלחה שלי, שאז יש התקדשות בזה, כן? עוד מישהו מאוד קרייריסט, מאוד שאפתן, הוא יודע מאוד מאוד להתגבר על פיתויים, וכך הוא חוסך כסף לעתיד למשל, כן? אז זה יפה, זה מה שיוסף מלמד את המצרים. אבל עדיין יש בזה משהו עריל, במובן שזה לא בא להיטיב עם העולם. אדרבה, לא אכפת, לפעמים לא אכפת לאנשים כאלה לגמרי שהעולם יישרף, רק שהם בסוף, יהיו עם חשבון בנק גדול ועם פנסיה יפה וכו', כן? והתודעה שאני, גם יש לי את הדחיית סיפוקים ואת ההתקדשות הזאת, אבל גם זה לא בשבילי, אני רוצה להפרות את העולם, כן? להשביר לחם לכל הארץ, זה משהו שמאוד מאוד מגלם אותו יוסף, כן? אני ידוע שיוסף הביא את הברית מילה למצרים, כן? לימד אותם, הנחיל להם את הברית מילה, הוא בעצם רצה לתקן אותם, לרומם אותם, לקדש אותם. אז יש לנו פה כבר הרבה הרבה דברים, יש לנו פה את כל הרעיון שמימד הזמן הוא הפנימיות של העולם, והיא ממוצע בין העולם לבין הנפש, בין תודעה רוחנית באמת פנימית יותר, ויש לנו את ההבנה שהניהול הזמן והקידוש של הזמן והתיקון של הזמן, זה קשור בתכונה של להיות צדיק, כלומר להיות בעל כוח איפוק וכוח התגברות וכוח התקדשות, וזה בעצם אומר לא רק תחיית סיפוקים, אלא תחיית סיפוקים בשביל בתודעה שאני משפיע. זה לא בשביל עצמי, שאחרי זה יהיה לי סיפוק יותר גדול בהמשך, שאז לא עשיתי טיפול שורש באמת, כן? לא באמת באמת מלתי את עצמי עד הסוף, רק חצי מלתי את עצמי. אני מלתי את עצמי כרגע שיהיה לי עוד יותר תענוג של לאגו שלי בהמשך. אבל כל השלבים שיש לנו כאן, לכן יש נצח עוד ויסוד, זה שלושה דברים, כן? זה גם להיות מחובר לנצח לעתיד, וגם להרגיש את הרגע, אבל גם ביסוד עצמו יש תיקון, התיקון של הלמול את עצמו, כדי להעמיד לנגד עיניי את הרצון להיטיב עם העולם ועם המציאות. ברור שאגב כך, אני גם מקבל מזה סיפוק. אבל זה לא שאני מחפש את הסיפוק הזה, זה באופן כללי התיקון של הגבר בכל מה שקשור באישות, כן? שהוא לא חושב על עצמו, הוא יש לו מצווה, כאילו לשמח את המציאות, והסיפוק שלו מגיע, אבל הוא לא מגיע מתוך זה שהוא מחפש את זה, הוא מתמקד בזה, שאז הוא בעצם שקוע בעצמו, וזה חוזר לתודעה שקראנו לה תודעה ערילה. אז יש פה, זה דבר מאוד עמוק, הקשר בין הניהול זמן, היכולת לשלוט בזמן, לכוון את הזמן, לבין הנושא הזה של התקדשות. עכשיו, יש לנו שאלה אחת אחרונה גדולה, וזה מוביל אותנו לנקודה האחרונה שרוצים להוציא מהשיעור הזה. אז ראינו שיוסף בא על כל החלומות של המצרים, מתוך הבנה שהמפתח לפיצוח החלומות זה לפרש את הכל כיחידות זמן. אבל אנחנו רואים שהוא כל פעם לוקח יחידות זמן אחרות. כשהוא מפרש את החלומות של השרים, ומדברים לו על שלושה סריגים ושלושה סלים, אז הוא אומר, זה שלושה ימים. אבל כשהוא מגיע לפרעו, ופרעו מספר לו על שבע פרות ועוד שבע פרות ושבע שיבולים ועוד שבע שיבולים, אז הוא אומר לו, זה שנים. עכשיו, יש לו כל מיני יחידות זמן לבחור מהם. זה יכול להיות ימים, זה יכול להיות שבועות, זה יכול להיות חודשים, זה יכול להיות שנים, זה יכול להיות עשורים. שבע ועוד שבע זה גם מגיע לעשורים, זה מגיע ל-14 שנים. כן חושב במונחים של עשורים שם. אבל היחידות זה שנים. אז מה הסיפור פה בין היום לבין השנה? מה היחס בין שני הדברים האלה? קודם כל, למה הוא מבין לבד שאת החלומות של השרים הוא חייב לפרש במונחים של ימים, ואת החלומות של פרעה במונחים של שנים? ודבר שני, מה, עוד פעם, אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, שאנחנו רוצים את ענייני הזמן להפשיט מהזמניות, ובעצם להפוך אותם למושגים נפשיים, וכך אנחנו מבינים אותם בצורה עמוקה ופנימית, אז יש לנו עכשיו תרגיל להבין מה זה שנה ומה זה יום, לא רק במימד הזמן, אלא במימד הנפש. מה מסמלת שנה בנפש? אני יודע מה זה שנה בלוח השנה. אני יודע מה זה יום, גם כן בלוח השנה. אבל אני רוצה להבין מה המימדים האלה אומרים בנפש. מה היחידות האלה, יחידות הזמן, הם שיקוף של משהו בנפש. ואז אני מבין הרבה יותר לעומק. רק נשים לב שהפרשה נפתחת בחיבור בין שנים וימים. והיא מקץ שנתיים ימים. אז אומרים ימים, הכוונה היא שהימים היו מלאים, זה השנתיים מלאות, זה ימים, זה קצת כמו תמים, שנתיים מלאות, ככה מפרשים את זה, אבל זה יש לי פה שנתיים ימים, שנים וימים, וזה בדיוק בתחילת הפרשה הזאת אמרנו, יש גם את החלומות של פרעה עם השנים, וגם מוזכרים החלומות של השרים מהפרשה הקודמת, ששם הכל היה בימים. עכשיו ניתן שלוש תשובות פשוטות, איך יוסף ידע להשתמש ביחידת הימים, במקרה של השרים, ויחידת שנים במקרה של פרעה, ואז מתוכם נגיע לתשובה יותר, עוד יותר עמוקה, אני חושב. אז נתחיל מהתשובה הכי פשוטה, הכי פשט אולי אפשר להגיד. יש פה שרים ומלך. יוסף עומד מול שרים ומול מלך. יוסף מבין ששרים, מה שמאפיין אותם, זה שהם חושבים על עצמם, על הקריירה, כמו שאמרנו מקודם, על הגורל האישי שלהם, ושהם חושבים לטווח קצר. זה הולך ביחד. אני חושב רק על העניין שלי, אז אני חושב גם לטווח קצר יותר. אז הוא מבין שהחלומות שלהם מדברים על הגורל האישי שלהם, מי ימות ומי יחזור למשרה שלו, ושזה קורה ביחידות מאוד קטנות של זמן, ביחידות של ימים. לעומת זאת, פרעה הוא מלך. בתור מלך, הוא לא רק חולם על עצמו, חושב על עצמו. הוא חייב לחשוב גם על המלכות שלו. אפילו אם המלך לא טוב, הוא חושב על המלכות שלו. וזה אומר שהוא חושב לא רק על עצמו, הוא חושב בקנה מידה גדול יותר ולטווח ארוך יותר. ולכן יש פה לא רק עניין של ימים ושנים, יש פה עוד הבדל גדול בין החלומות, שהחלומות של השרים הם על עצמם, והחלומות של פרעה על כל הממלכה שלו, ואפילו מעבר לממלכה שלו, שהרי הרעב משפיע גם על ארץ ישראל, ארץ כנען. אז יש פה משהו מאוד חזק. השרים חושבים על הגורל האישי שלהם בטווח של כמה ימים קדימה. פרעה הוא חושב בגדול יותר, והוא חושב במונחים של שנים קדימה, בגלל שזה הגורל של הממלכה שלו, זה לא רק הוא באופן אישי. אז זו תשובה ראשונה, הכי פשוטה. ועוד דבר מעניין כמובן, זה שאצל השלושה ימים והשלושה ימים, הרי אמרנו שיש לנו פה מין דרמה בשלוש מערכות, כי יש את השני חלומות של יוסף, שני חלומות של השרים, שני חלומות של פרעה. אבל שני חלומות של השרים זה שני אנשים שונים. והשלושה שריגים והשלושה סלים זה אותם שלושה ימים. רק שאצל אחד זה נחווה בתור ספירה לאחור אל השחרור שלו, והשני זה ספירה לאחור אל ההוצאה להורג שלו. וכל אחד עם הסיפור שלו. אגב, זה גם עוד דבר יפה שיש פה, שתמיד אומרים שהיום הגישה המודרנית, פרויד וכולי, לחלומות, זה שהכל זה התת מודע שלנו. הכל זה מהירורי ליבנו. אבל בתקופה של התנך ויוסף, כל החלומות, היחס אליהם בפשטות הוא כשהם נבואיים, שהם מגיעים לא מהתת מודע, מהעל מודע נקרא לזה, כן? משהו נבואי. אבל זה לא מדויק. כי פה רואים מאוד יפה שיוסף הוא באמת, זה באמת נבואי, וזה ברור לו ולכולם, שכל החלומות פה נבואיים, אבל ברור לו גם שזה מתלבש כן בתודעה האישית שלהם, שלכן השרים חושבים במונחים אנוכיים וקצרי דווח, ופרעה חושב במונחים יותר, עם מודעות לסביבה, יותר אלטרואיסטים ויותר לטווח ארוך. אז זה כן, זה גם נבואי, אבל זה לא רק נבואי, זה גם נבואי שמתלבש בתודעה שלהם. אז זה צריך לדייק, כן? שבעצם יש פה את שני הצדדים בחלומות העתיקים. זה לא שחלומות העתיקים זה הפוך מפרויד, אלא יש בהם גם את המימד של הרהורי ליבך, שזה גם מה שכמובן כל האחים חושבים על יוסף, שזה הכל מהרהורי ליבו. היה להם את המחשבה הזאת שחלומות זה פנטזיות אישיות. אבל גם נוסף שם הממד הנבואי, כן? מה שיפה ביוסף, שיוסף, בגלל שיש לו חלומות נבואים בעצמו, הוא לא מזלזל אפילו בחלומות של שרים הכי פשוטים, גויים, מצרים, בבית הסוהר, כן, לא פרעו, אבל הוא מתייחס אליהם ברצינות. הוא מחפש את הניצוץ, כן? זה גישה טובה לחיים, כל דבר שאתה שומע, לפני שאתה מזלזל וצוחק, למצוא שם איזה נקודה, ככה יוסף עושה. אוקיי, בכל אופן, אז זה דבר ראשון, שיש פה תודעה אחרת, טווח אחר, ורמה של מודעות, אם אני חושב רק על עצמי או לא רק על עצמי. אז כן, ואז אני רוצה להגיד שאצליהם זה אותם שלושה ימים אצל פרעה, זה שבע שנים ועוד שבע שנים, זה בעצם, הוא חולם 14, שכמעט עשור וחצי לעתיד. הוא בעצם חושב במונחים של עשורים פרעה ולא רק שנים. עוד דבר קטן וחמוד, זה שסריגים וסלים, סריג וסל זה מילים זכריות. וגם יום זה מילה זכרית. אבל שיבולת ופרה זה מילים נקביות, אז זה מתאים לשנה, שנה זה יחידה נקבית, מילה נקבית, כן? אז אפשר להגיד את הדבר הזה, והתשובה הכי חביבה, זה שהיה לו נורא פשוט להבין שפרעה חולה ממונחים של שנים, והסיבה היא שפרעה בגימטריה שנה, כן? פרעה בגימטריה שנה, 355. זה כמובן זה גימטריה יפה, בגלל שהרי השנה, שנה עברית היא לא 365 ימים, זו שנה הלועזית שבנויה על השמש ובסופו של דבר מתעלמת מהירח. שנה עברית של 12 ירחים היא או 353 ימים או 354 ימים או 355 ימים. זה האפשרויות. השאלה הם חשבן וכסלב מלאים. כל החודשים זה 30 יום. לא, כל החודשים הם או 30 או 29, זה קבוע. אבל חשבן וכסלב יכולים להיות חסרים, יכולים להיות מלאים, אז אם שניהם חסרים, 353, אם שניהם מלאים, 355. כלומר, השנה הכי ארוכה, לא מעוברת, עברית, יש לה בדיוק שנה ימים, 355, שינון ה' שנה ימים. כן, אז זה סתם משהו מאוד יפה, שהמילה שנה משקפת בעצמה את האורך של שנה עברית, לא מעוברת, מעוברת זה משהו מיוחד, נוסף לעוד חודש שלם, שכבר 385 בערך ימים. בכל אופן, פרעה זה גם גימטריה, השנה זאת גימטריה, 355. אז יש כאן איזה צד שהוא מזהה שיש איזשהו קשר. עכשיו, אני מזכיר ששנה זה בכלל השם של מימד הזמן בספר יצירה. שנה מלשון שינוי. אז יש משהו שמבין השניים פרעו יותר קשור, והיחידה של השנה יותר קשורה למימד הזמן באיזו צורה מאשר יום. לפחות ככה זה נראה. עכשיו אנחנו רוצים להבין את זה יותר לעומק. עכשיו, אז, אוקיי, זה התשובות ראשוניות, אבל עכשיו רוצים להגיב על התשובה העמוקה. והיא עוזרת לנו להוביל למה שאמרנו, מה זה יום ומה זה שנה בעומק יותר, ובזה אנחנו מסיימים. המספרים 3 ו-7, 3 ימים, 7 שנים, הם כמובן לא מקריים ולא סתמיים, וכל מי שמכיר טיפה לקבלה יודע שזה המספרים של המחברים ביחד, מצטרפים לעשרת הספירות. 10 הספירות מחולקים לגימל ראשונות, ככה זה נקרא, גר, גימל ראשונות, זה 3 הספירות של השכל, של המוחין, וזין תחתונות, זאת קוראים לזה, זין תחתונות זה 7 הספירות התחתונות שקשורות לרגש. יש כמו ראש וגוף, שכל ורגש, 3 ספירות שכליות, 7 ספירות רגשיות. אז ברור שיש איזשהו קשר, שצריך להבין אותו, בין החלומות של השרים, שר המשקים, שר האופים, שמונחים של 3 ימים, זה באיזשהו אופן קשור לראש, לשכל, וה7 פרות וכולי, כפולות, 7 ספירות התחתונות גם נקראות הספירות הכפולות. זה קשור לזה שמקבידות ל7 אותיות בעברית, בגד כפורת, שנקראות אותיות כפולות, כי יכולות להיות דגושות או רפויות. אנחנו גדלנו על בגד כפת, אבל לפי ספר יצירה גם ריש יכולה להיות דגושה או רפויה, שאלה הגדולה איך מבטאים את זה. אבל בספר יצירה, בדקדוק קדום, לא דיברו על בגד כפת כאותיות כפולות, אלא 7 אותיות. אז 7 ספירות תחתונות נקראות כפולות. אז יש פה עוד רמז מאוד יפה, שפרעו חולם על 7 ספירות התחתונות, ולכן הכל אצלו כפול, 7 פרות כפולות, 7 שיבולים כפולות, זה הכל 7 כפולות. אבל השרים חולמים באיזשהו אופן על הספירות השכליות יותר. עכשיו, זה כאילו מעניין, אבל זה נראה הכי הפוך מההיגיון. כי הרגע אמרנו שדווקא פרעו חושב במונחים יותר לטווח רחוק ויותר לטווח ארוך, והוא מלך, והוא גבוה יותר, כן? והוא לא רק חושב על עצמו. והם שרים דואגים לקריירה שלהם, לעתיד שלהם האישי, וחושבים מונחים בטווח קצר יותר. אז איך אנחנו עכשיו מחברים את השרים לספירות הגבוהות, השכליות, שמוח שליט על הלב, שולטות, מושלות, משפיעות על הספירות התחתונות, ואת פרעו המלך לשבע ספירות התחתונות, זה הכל נראה כאילו הפוך מההיגיון. מה גם, שרגע מאמר מוסגר, יש רעיון מפורסם שמדבר על זה ששרה מתה בגיל 127. אז מסבירים את המילה 127, אומרים שזה רומז לספירות, ש100 זה הכתר, הוא כאילו 100, הוא מאוד גדול, משהו גבוה כזה, וה20 זה 2 הספירות העיקריות של השכל, כן? זה אפשר להגיד שזה ה3, יש כמה דרכים לראות הרובד השכלי, כ2 או כ3, אבל בכל מקרה זה הופך להיות כאן 20 שנה, יחידות של עשרות, והשבע בסוף זה השבע המידות, המידות של הלב, הספירות הנמוכות יותר. 127 זה הכתר, הספירות של השכל, והספירות של הרגש. אז יוצא שכמה שאני יותר עולה למעלה, אני כאילו חושב בטווח יותר רחוק. מצד אחד יש לי פה 7 שנים אצל שרה ו7 שנים כאן, שפרעו חולם. אבל מצד שני, כשאני עולה מעל 7 שנים, אז לפי הרעיון הזה שהספירות מקופלות בגיל של שרה, כשאני עולה הזמן יהיה יותר גדול, שבעשורים, במאות שנים. ופה יש לי משהו הפוך. אני עולה ל3 למעלה, אני מגיע ל3 ימים של השרים הפחות חשובים. אז צריך להבין את הדבר הזה. אז בעצם יש לנו פה אולי עוד שיעור גדול שיוסף מעניק למצרים ומעניק בעצם לכולנו. הוא אומר בדיוק הפוך ממה שאתם חושבים. השרים שחושבים רק על ימים, הם חיים למעלה יותר מהמציאות. מה שמבדיל באמת בעומק בין שר ומלך, מלך באמת חושב לטווח יותר רחוק, שנים, עשורים, על כל הממלכה, לא רק על עצמו. אבל התנועה הזאת היא לא תנועה של לעלות למעלה ולהתנשא. זו תנועה של לרדת למטה להשפיע על המציאות, לרדת אל 7 ספירות התחתונות, ירדת לתוך הזמן יותר. באמת לתוך הזמן, הזמן הרחוק, הזמן הארוך, הזמן שדורש הרבה יותר תכנון. המלך מאופיין בתנועה של ירידה למטה. כמה שמלך הוא יותר גדול, כמה שמעורה יותר גדול, כמה שמשפיע יותר גדול, כמה שמנהיג הוא יותר גדול, ככה הוא יותר יודע לרדת למטה למטה, עד לספירת המלכות, אצלנו זה הספירה הכי נמוכה, לא הכי גבוהה, לרדת למטה, ובעצם להשתלב בצורה ארוכה יותר, רצינית יותר, מבוססת, מיושבת יותר, בתוך המימד של הזמן. יש משהו בשר, שהוא אומר, אני חושב על היום, אני חושב על עצמי, אני חושב על העבודה הפרטית שלי, האישית שלי, זה ראש קטן, זה ראש. זה שלוש ספירות של הראש, אבל זה ראש קטן. ופרעו שיש לו, מי שיש לו ראש גדול, הוא דווקא מכניס את הראש לגוף, כאילו. מכניס את הראש לתוך העולם הזה, עוד פעם, לתוך התהליכים והעבודה שיש לעשות בתוך העולם הזה, שכולל תכנון וחשיבה והפעלה של אנשים מסביב, ותנועה אליהם, ואחריות ציבורית, ואחריות סביבתית. זה הרבה יותר מלכותי, זה הרבה יותר גדול מאשר להיות אחד שהוא חי בתודעה של הראש שלו. אז זה יורד על השרים וכאילו משבח פרעה, משבח מלכים. אבל עכשיו אנחנו רוצים ככה לקשור את הכל ביחד וגם קצת להוציא את השרים, לעשות משהו טוב עם הימים. כי עכשיו כאילו ירדנו על היום, אמרנו יום זה להיות שקוע ברגע הנוכחי, וזה קצת להיות רק בראש, ראש קטן, אבל ראש גדול זה יורד למטה אל השנים ואל הטווח הרחוק. אבל צריך עכשיו, ופה אנחנו ככה סוגרים את כל הרעיונות. התחלנו מזה שיש עולם, שנה, נפש. אמרנו יוסף בא מהנפש, והמצרים באים מהעולם, ובאמצע יש את הממד של הזמן, וכל העבודה של הצדיק היא בעצם לדעת להיכנס לזמן ולקדש ולתקן אותו, ואז זה נהיה ממוצע מחבר בין העולם לבין הנפש. עכשיו מימד הזמן נפתח לנו לשתי בחינות, ימים ושנים. יש עוד יחידות, יש חודשים וכו', אבל כאן בפרשה, מקץ, עם השם שלה שקשור בזמן, ומקץ שנתיים ימים, היחידות שהתורה שמה לנו את הפוקוס עליהן, זה שנה ויום. אז שנה ויום נהיה שתי בחינות של מימד הזמן. אז צריך להגיד ששנה ויום זה החיצוניות והפנימיות של מימד הזמן. כלומר, שיום זה הפנימיות של הזמן, לכן זה שלושה ימים, שלוש ספירות עליונות. יום יותר קשור לנפש, זה הצד הפנימי והגבוה של הזמן, ולכן הוא קשור לשלוש ספירות של הראש. ושנה, שכל מימד הזמן נקרא שנה בספר יצירה, כי הוא נקרא על שם, כאילו, כמו שאני רואה אותם בחוץ, אני רואה יחידות של שנים, לוח שנה, ככה אני קורא לכל הלוח זמן שלי. שנה זה החיצוניות של הזמן. זה הצד בזמן שיותר קשור לעולם. באופן כללי, כשאני מצייר קו, כן, הנפש היא מימד רוחני, והעולם זה שלושה מימדים פיזיים, ובאמצע יש לי את המימד של הזמן. כשלמדתי אומנות בתיכון, אני זוכר שאחד הדברים שהמורה כזה שיגע אותנו קצת, היינו מציירים ציור בקו, ואז הוא הבא לוקח ציור של פיקאסו, כל יום של ציור בקו, והוא היה מצייר על הקו של הסוס, אני יודע מה, הגב של הסוס, והוא אומר, מה זה הקו הזה? הקו הזה זה הקו של הסוס, או זה הקו של הסביבה? הקו הזה למה הוא שייך? למטה, כן? האם הוא הקצה הפני, האם הוא הצורה, או האם הוא החלל השלילי של מה שמסביב לצורה? כי לכל קו יש שתי בחינות, לו שני צדדים בעצם. קו הוא גם, קו מתאר, הוא גם מגדיר כאן, לכל קו יש שני צדדים. הקו של הזמן, יש לו צד שפונה לעולם, יש לו צד שפונה לנפש. יש לו צד חיצוני יותר, יש לו צד פנימי יותר. העובדה שהחלומות כאן הם שלושה ימים, שזה מוכין, ראש, גבוה יותר, ושבע שנים, שזה מידות, גוף, ארצי יותר. העובדה הזאת מרמזת לנו שהיום והשנה מבטאים את הפנימיות והחיצוניות של מימד הזמן. ויוסף בתנועה שלו לרדת, הוא קודם כל עובר את השרים שדווקא חושבים כאן מחוברים יותר לפנימיות הזמן. עכשיו אנחנו רוצים, אמרנו, ירדנו עליהם, עכשיו רוצים דווקא לראות שיש משהו לקבל מהם, ללמוד מהם. ואז הוא מגיע לפרעו וממשיך את הירידה שלו, עוסק בחיצוניות של הזמן, בהשקה בין הזמן לבין העולם. עכשיו נסביר את זה ונראה איזה יפה זה. למה אני אומר שיום זה פנימיות הזמן ושנה זה חיצוניות הזמן. אז צריך להגיד, נורא פשוט, שיום זה זמן אישי, ושנה זה זמן ציבורי. וזה בדיוק מה שרואים כאן. שהשרים חולמים על הגורל האישי שלהם, ופרעה חולם על כל הממלכה שלו. התיקון של מימד הזמן, זה שאני יודע לרדת למטה לזמן ציבורי, זמן כללי, זמן חיים של הרבה אנשים, ולתכנן קדימה שנה, שנים, עשורים קדימה. וזה חלק מאוד גדול מהתיקון של הזמן. אני צריך לחשוב שלי תוכנית לשנה הקרובה. עשיתם תוכנית לשנה הקרובה? כדאי. מה היעדים שלי? אפשר, זה יכול להיות בראש השנה, זה יכול להיות בראש השנה לחסידות, יוטט קיסלב, שאנחנו עכשיו קרובים עוד. זה יכול להיות היום הולדת שלך. זה יכול להיות עכשיו ראש חודש תבט תכף. וזה העיקר שיהיה איזשהו ראש, כן? איזשהו התחלה. ומפה תתחיל לעשות עד סוף השנה, חצי שנה, שנה, חמש שנים, לעשות תוכניות. זה לחשוב איך אתה מוריד את הנפש שלך לתוך העולם. ההתממשות שלך בתוך העולם נעשית ביחידות של שנה, בחשיבה של שנה. שנה זה החיצוניות של הזמן, כי זה הזמן שבה אני חושב איך אני מגשים את הייעוד שלי, את השליחות שלי, את הכוחות שלי להשפיע, לתקן את העולם, להשפיע על העולם, לשנות העולם. זה מונחים של שנה. אבל אני חייב גם שיהיה לי חיבור אל הפנימיות של הזמן, שזה הזיקה בין הזמן לבין הנפש. וזה משהו מאוד אישי, מאוד פנימי, והוא קורה בטווח של ימים. אם את העבודה הרוחנית שלנו חושב על המונחים של שנים, כרגע אין לי זמן ללמוד תורה, אני אלמד בחצי המאוחר יותר של השנה, עכשיו אין לי זמן יותר מדי להתעסק בעולם הפנימי שלי, אני אחכה עוד שלושה חודשים, אין לי זמן, יהיה חופש גדול, אני אשב קצת לקרוא ספרים, או ללמוד תורה, או לעשות... אז הטעות מאוד גדולה. אתה חייב כל יום את הנוכחות של הנקודה הפנימית הנפשית שלך, לעבוד עליה. העבודה הפנימית, הפנימיות של הזמן, ההשקה בין הזמן לנפש, נעשית בטווח הקצר הממוקד של הימים. זה צריך עוד כל יום, יום יום. לכן יש תפילה כל יום, לכן יש קריאת שמע על המיטה כל יום, ולכן כל יום צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא מחדש. השכינה נופלת וקמה כל יום מחדש, אתה צריך להרים אותה, להתרומם איתה. והיומיומיות הזאת היא קשורה לפנימיות של הזמן, בגלל שזה הנקודה שבה אני עם היד על הדופק, האם אני נוכח ונמצא ועובד ומחובר לנפש שלי, ומחובר לקדוש ברוך הוא, ועובד עם הדברים האלה. אבל זה, אז צריך כמובן את שניהם בסופו של דבר. צריך שהפנימיות של הזמן והחיצוניות של הזמן יתחברו ביחד בצורה טובה. אפשר להגיד שגם כאן יש מין זיווג פנימי, כמו שבכלל אמרנו שהזמן מעבר את העולם, השנה את העולם, הזמן את המקום, אז גם בתוך הזמן, מה שמפרה וממלא את השנה, זה הרבה ימים מלאים. ימים שבכל יום, אני גם עם אצבע על איפה אני בשנה, וגם איפה אני כרגע, איפה אני כיום, מה אני עשיתי היום לנפש שלי, ולהיזכר בנשמה שלי, ולהיזכר בייעוד שלה. והשנה מתחיה מחיבור תמידי פנימה אל היום. יום גם זה אור, כן? ויקרא אלוקים לאור יום. ושנה זה משהו ארוך יותר, רחוק יותר, כללי יותר, כמו שאמרנו. אז זה בעצם השיעור האחרון שיש לנו כאן מתוך הפרשה, מתוך כל הדברים. כל הדברים האלה מתחברים לנושא אחד גדול, וזה שיוסף הצדיק, הדמות שמחובר לשליחות שלו בתור משפיע, בתור משביר, בתור מי שיורד אל תוך העולם הזה, יורד אל החומריות של העולם, יורד אל תוך מימד הזמן. השליחות שלו, התיקון שלו, העבודה שלו, העבודה שכל אחד מאיתנו, במידה שאנחנו מתחברים לנקודה הזאת של צדיק, היא קשורה, קשר מאוד מאוד הדוק, מאוד עמוק, לניהול נכון ופנימי ועמוק, עשיר ושלם של הזמן, לדעת איך להרגיש את הדופק הפנימי של המציאות, דרך הזמן, לחוש את התהליכים, לעבוד בתוך הזמן, לא לברוח ממנו, לא לברוח ממנו למעלה אל איזה נצחיות, כמו פרמנידס, לא לברוח ממנו למטה, אל שהייה מתחדשת סתמית בתוך הרגעים, אלא לעבוד עם התהליכים, וזה גופה נחלק לתודעת שנה פרמנית, שמתכננת וחוסכת ומציבה יעדים, ותודעת יום שלומדת ומתחדשת ומתחברת מחדש לעצמה ולקדוש ברוך הוא על בסיס יומי.